עכשיו בערוץ 2000, הלכה למעשה, עם הרב אמנון חגיגי.
ערוץ 2000.
ערוץ 2000, הלכה למעשה, כמדי שבוע, ברוך השם, אנחנו זוכים לשמוע ולפגוש את הרב כאן, את הרב אמנון חגיגי, ראש בדעת סמן החי ורב קהילת אור ישראל. בתל אביב אנחנו נפגשים שוב עם עוד דברי תורה והלכות ברורות הלכה למעשה כמדי שבוע בעזרת השם. אז גם השבוע הזה הנה נפגשים יחד ערב שבת קודש פרשת שמיני פרשת החודש מברכים ניסן נפגשים יחד עם כבוד הרב ערב שבת שלום לכבוד הרב אמנון חגיגי
ערב שבת שלום
במה נעסוק היום הרב?
אולי קצת כמה הלכות שקשורות ללכות ערב פסח כמה שנספק זמן כמה שנראה
ההלכות שבעצם תופסות אותנו...
שקשורות לערב פסח.
לערב פסח.
איסור אכילת מצה, תענית בכורות, איסור עשיית מלאכה אחר חצות, כמה שספיק הזמן.
יפה, תספורת, מתי מותר, מתי אסור, כן, יפה מאוד. נאמר למאזינים, כשהרב יצא להפסקה מוזיקלית, אתם כבר לבינתיים תוכלו לרשום את השאלות שלכם דרך האתר או האפליקציה, לרשום את השאלות, להעביר, לכתוב אותם בצורה מסודרת, ובעזרת השם יחד עם הרב, אנחנו נשמח להעביר לרב את כל השאלות שלכם, בעזרת השם יתברך, כשהרב יצא להפסקה מוזיקלית, בעזרת השם נעביר את השאלות שלכם. מאזינים דרך הטלפונים הקשרים, הלוויינים ועוד, מוזמנים ליצור קשר בשלב של השאלות, שאנחנו נצא להפסקה מוזיקלית, אתם מוזמנים, נעלה אתכם לשידור, תשאלו את השאלות, ובעזרת השם הרב יענה כדרכו בקודש, בטוב טעם, ממש מא' ועד ת', בעזרת השם יתברך. כל זה יקרה בעזרת השם בהפסקה מוזיקלית. אז בכבוד, כבוד הרב, ישר כוח, ערב כן. פסח.
בכל רבותי היקרים, אחד מהדברים שחלק מודעים, אולי חלק לא מודעים, אבל איך אומרים, כדאי מאוד מאוד לדעת, ותכף נבין גם למה, אסור לאדם לעשות המלאכה בערב פסח אחר חצות. קרי, יום שני בעוד שמיים וחצי, בעזר השם, בלילה זה ליל הסדר. ביום זה נקרא ערב פסח. אחר חצות, אסור לאדם לעשות מלאכה, כפי שאמרנו. פחת ההלכה, למה חזל אסור לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות? כאשר בעצם בשערב שבת, כמו היום, איסור עשיית מלאכה, זה מחלוקת בין ראשונים, האם מלאכה קטנה או מלאכה גדולה, לאחר נפסק, כדעת מר לשולחן ערוך לפי הכללים, יש אומרים ויש אומרים, שלפי הדעה השנייה, מלאכה קטנה. דהיינו, זה יש עוד הרבה זמן. אבל בערב פסח אנחנו עוד הרבה לפני, כבר בחצות היום, אוסרים לעשות מלאכה, בסביבות 12:38, זה הזמן לפי שעון הקיץ, יהיה כבר אסור לעשות מלאכה. איזה מלאכה נראה בהמשך? רק צריך לדעת מדוע חז"ל אסור לעשות מלאכה בערב פסח החצות. נחלקו בזה הראשונים. דעת התוספות והרמב״ם, איסור עשיית מלאכה שחז"ל אסור לעשות, זה בגלל שקורבנו של האדם קרב. קורבנו של האדם קרב זה יום חג בשבילו. אומרים, הוא מסודר, מעונב כמו שצריך, מקריב קורבן, ועכשיו הוא מתקן את האוטו. זה לא מתאים, עכשיו הוא עושה כביסה, זה ודאי שלא. זה לא מתאים בכלל, ביום חג לא עושים דברים כאלה. זה דעת התוספות והרמב״ם שמקורם בירושלמי. ראשי, לעומת זאת, נותן טעם אחר. מדוע מכיוון שערב פסח אנשים לחוצים מאוד, חוט עגלת כלים, הכנה לסדר, קניות לחג, אפיית מצות עם מי שאופה, ברוך המצרות היקרים, היום הזה הוא עמוס במצוות. לכן מהסיבה הזאת, באו חז"ל ואמרו שאדם יהיה רע טרוד רק במצוות הפחג ולא דברים אחרים, ואסור לעשות מלאכה. טעם נוסף. העיקר הטעם, כותב חז"ל נדיה, זה הטעם הראשון. תוספות והרמב״ם, דהיינו קורבנו של האדם קרב. נכון שצרינו הרב עדיין בית המקדש חרב, לכאורה זה לא שייך, אבל מהרה יבנה בית המקדש, שאמר הנביא שם, פתאום יבוא האדון. אנחנו לא יודעים, וחז"ל, כשאסור דבר מסוים, כדי להתיר דבר מסוים, צריך בית דין שגדול מחברו בחוכמה ובמניין. אז מניין אולי אפשר להשיג יותר, אבל לא בחוכמה, לצערנו הרב, הדור הולך ומתמעט מבחינת החוכמה, ולכן אלא אין ביכולתנו לבטל דברי חכמים שנאמרו לפני עשרות או מאות או אלפי שנים. לכן להלכה שורה האחרונה, מבחינת ההלכה, גם היום, יום שני, בעוד שבועיים בעזרת השם, נכון לדורנו אנו, אסור לעשות מלאכה ערב פסח, החצות, אז זה כן נדון ברור העולם, שיכול להיות שזה כבר יהיה באמת קורבן פסח, ואז נגלה גאולת עולמים, אמן ואמן. כל פנים רואות היקרים, זה איסור עשיית מלאכה. פחת ההלכה, פחת ההלכה, כמו שאמרנו, הזמן הוא 12:38, נכון, בחלקי הארץ, זה הזמן פחות או יותר שבו כבר אסור לעשות מלאכה, כמו שאמרנו, כפי שעון הקיץ, 12:38. אומר הרמב״ם שכל המלאכות שמבחינת ההלכה הן אסורות בערב פסח, זה קל יותר מחול המועד. לכן כתבו המגן אברהם משנה ברורה, שכל מה שהותר בחול המועד, כל שכן שהותר בערב פסח אחר חצות. מה הותר בחול המועד? דבר העבד. אדם גם בצורך העניין, פתאום נהיה לו איזה פיצוץ במרכז הסלון, איזה מזרקה, פשוט צינור חלוד התפרץ ויצא החוצה. טוב, זה ודאי דבר העבד. זה אף על הספרים. המים שהולכים ועוזלים. פחת ההלכה, ככזה, זה נקרא דבר עבד. מותר להזמין אינסטלטור, שיעשה כמובן עזרה ראשונה, ואחר החג יבוא להמשיך את המלאכה ולתקן כראוי. פחת ההלכה נקרא דבר עבד, מותר, אין בזה בעיה. מלא, גם ערב פסח החצות, גם זה מותר. דבר עבד, מותר. זה דבר אחד. דבר נוסף שמותר בערב פסח חצות שנלמד מחול המועד, בחול המועד מותר לעשות מעשה ידיעות לצורך המועד. מעשה ידיעות הכוונה היא ידיעות עם אי, כן? כמו כהן ידיעות פשוט. מעשה פשוט הכוונה היא לא מעשה אומן, זה להבדים מעשה אומן, זה נקרא מעשה ידיעות, לצורך המועד. צורך המועד הוא אותה יקרים. דוגמה למשל. סופר סתם לא יכול לכתוב בחול המועד, מדוע מכיוון שהכתיבה שלו זה כתיבה שהיא מעשה, לא מעשה עדות אלא מעשה אומן. מעטים שהם סופרי סתם בלבד יודעים לכתוב כמו שצריך. אחרי מהסיבה הזאת, מבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה אותה עיקרים, זה יקרה בגדר מבחינת ההלכה מעשה אומן. אבל כתיבה שלנו, הרגילה שלנו, הכתיב מה שנקרא, זה מעשה עדיות. אם זה צורך המועד זה מותר, כגון, האישה מצדדת את הבעל ברשימה לקראת שביעי של פסח. שנה שביעי של פסח חל ביום שני, יום ראשון זה כמו יום שישי כזה. בראה רץ הבעל צריך לרוץ, להכין דברים, לקנות דברים כדי שהאישה תוכל לבשל ולהכין. אם בעצם מצדדת את האישה את בעלה ברשימה, באיזה כתב היא כתבה, טוב, ודאי שלא כתב גרפיקאי או סופר סתם, אלא הכתב שלנו. זה לצורך המועד, ודאי צורך המועד, צורך שביעי של פסח. פחת ההלכה מותר, אין בזה בעיה, כפי שהזכרנו. זה דוגמה של מעשה עדות לצורך המועד. כפי שאמרנו, אומר הרמב״ם, כדעת מגן אברהם משנה ברורה, זמן תף סמכת, שמבחינת ההלכה, את הדבר הזה צריך מותר גם, את הכלל הזה של מעשה עדות לצורך המועד, מותר גם בערב פסח אחר חצות. אז אותו מעשה שאותו כלל שמופיע שם, מופיע גם כאן, וגם כאן מותר מעשה עדות לצורך המועד. דוגמה למשל, קנית חליפה, בדקת בגדת שעטנז, הכל בסדר גמור, ופתאום נזכרת בשעה 2 שזה עבר כבר חצות, אמרנו 12:38 חצות, שעה 2 נזכרת, וואי, לא עשיתי מכפלת בכלל. יש שם כאלה מכפלות שעושים אותן בבית לבד, לא למעשה אומן. פשוט לוקחים מדבקה מיוחדת, מדבקה את הבד, ושמים את זה באותו מקום שרוצים לפי גובה בעל המכנס, ומייעצים את זה עם גיוץ כמו שצריך, וזה נעשה כמו שצריך, והנה, יש לנו מה שנקרא מכפלת והמכנסיים ראויות ללבישה. הדבר הזה מעשה עדיות, ודאי, זה לא מעשה אומן. עדיות וזה מותר, פחת ההלכה, למה זה מותר? כי זה מעשה עדיות, צורך המועד. ועדים, גם פה מותר, בערב פסח החצות, לעשות המכפלת הזאת. זה, רבותי היקרים, כמו שאמרנו, שתי דברים, שנמדים מה שקרה מחול המועד, כי דבר הרמב״ם, מגן אברהם סימן תפסה מחד, משתברה באותו סימן, נלמד מה שנקרא מדבר הרמב״ם, שכל שהותר בחול המועד, הותר בכל שכן בערב פסח אחר חצות. אלא, שיש עוד שני קבוצות של מלאכות, שמותרות לעשות, אגם שבחול המועד הם לשייכים, פה זה גם. אחד מהם זה דברי הרעביה. התור מסמן תפסה מחד, תמיד דברי הרעביה, הרעביה בשתי תיבות, רבי אליעזר בן יואל הלוי. הוא גם חבר ספר, אביה עזרי, הוא נקרא גם אביה עזרי. הוא עליו השלום כותב, שכל המלאכות שאסורות דווקא כשעושה מלאכה להסתכר, אבל מתקן הוא כליו לצורך שבת ויום טוב. נחלקו האחרונים, מה כוונת הרעביה? הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה עליו השלום, רבו של רבי יוסף קאו, בעל שולחן ערוך, רבו של האריז"ל בפשט, כי רבו של האריז"ל בקבלה היה רמ"ק, משה קורדוברו, רבו בפשט היה הרדב"ז. אומר הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, שברוב ימיו עלה לארץ ישראל ונקבר כאן בארץ ישראל, הוא עליו השלום כותב ואומר שמדברי הרעביה מבואר דווקא להסתכר, משכורת, כסף, אבל בחינם מותר אפילו מלאכה גמורה, מעשה אומן. כלומר, השכן הזה אומר יש לו בד, הוא לא דאג לחליפה, ואמר לו, השכן שהוא חליפה עושה תוך שעתיים. דופק לו בדלת, אמר לו, שימו, נעשה לי טובה. נתקעתי בו עם הבד, ושכחתי בך להגיד לך, אתה יכול לתפור לי חליפה עכשיו? שעתיים לפני, בשקה, שעת אחר חצות היום, בסוד, אחד, שתיים, אתה יכול לעשות כך. פחת ההלכה, רבותי היקרים, זה נקרא מעשה אומן, מעשה גמור, לתפור ממש, דעת הרדב"ז זה מותר, רק אל תיקח כסף. הרבי יוסף קראו תלמידו של הרדב"ז חולק עליו. הוא נתפס על החלק האחרון של המשפט של הרביה. הרי מה הרביה אמר? דווקא שעושה מלאכה להסתכר, אבל מתקנו כאילו לצור שבת ביום טוב. אז למד הרבי יוסף קראו שהדגש הוא על המתקן, ולא כמו שלמד הרדב"ז, שהדגש הוא על להסתכר. ולכן, מתקנו כאילו, מה שנקרא, מה זה נקרא תיקון? אפשר מעשה אומן, אין בעיה, אבל לא מלאכה גמורה. לא חליפה, מכנסיים, לא רק תיקון. מה זאת אומרת תיקון? הוא רוצה לעשות מה שנקרא מכפלת, אבל לא הפשוטה שאמרת מעשה ידיעות לצורך המועד, שזה מותר מדין כל המועד. לא, לא על זה מדובר. הוא רוצה מנג'ט. גם מכפלת שכבר יצאה מהאופנה, אבל ככה הוא רוצה. הוא רוצה מכפלת מנג'ט לעשות. וזה רק אומן יודע. אז הוא דופק לשכן, שימון, עשה לי טובה, תעשה לי מכפלת מנג'ט, מדד מה שמדד, ותופר. לפי דעת רבי יוסף קאו, אין בעיה, למה? זה מעשה אומן, אמנם, לצורך המועד, שבכל המועד זה לא שייך, אבל כאן זה מותר, כי זה מעשה אומן לצורך המועד, בתיקון מלאכה, ולא מלאכה גמורה. להיות ורק עושה מכפלת בלבד, הוא לא תופר מכנסיים, פחת ההלכה זה מותר, אם בזה בעיה. הנה עוד קבוצה של הלכות, עוד קבוצה של מלאכות, יותר נכון, שהן מותרות בערב פסח אחר חצות. דבר נוסף, אותה יקרים, לאחר נפסק גם, אני שאין לו מה לאכול. אין הכוונה אני המוענה למושגים של דיני מתנות לאביונים או אני בצדקה. לא על זה מדובר אותה יקרים. לא על זה. לא מדובר בפרנק הזה. מה מדובר? מדובר שיש לו מצות ויש לו גם יין. אבל אין לו בשר לחג. אין לו פירות וירקות לשמח את אשתו וילדיו. אין לו דגים לחג. את זה אין לו. הגמח חזר לו ואין לו מצות ויין. גם הגמח שני ומצות ויין. קיצור, יש לו מצות עד ראש השנה, וגם יין עד סוכות. אבל הוא שואל, אבל את החג צריכים מה שנקרא, גם חוץ ממצות ויין, צריכים דברים אחרים. ואין לו את זה. הוא לא יכול לקנות. אז דבר כזה, הוא תיקן בחת ההלכה, נכון שהוא לא יקבע ברעב, כי יש לו מצות ויין, אבל שמחת החג אין לו. לשמח את אשתו בלעדיו, הוא עצמו, כי שמחה לבשר ויין. אז אחרי כל רבותי היקרים, כאן מבחינת המציאות, מה שנקרא, נקרא בגדר אין לו מה יוכל. ולכן, מותר לקרוא לו, ולהגיד לו שיבוא ויעשה מלאכה, שהמלאכה הזאת, מה שנקרא מלאכה שהיא גמורה, זה לא דבר העבד, אבל זה צורך המועד. למה מותר? קודם כל, צורך המועד חייב שיהיה. אפילו מעשה אומן, אפילו מלאכה גמורה, אין בעיה. אבל למה זה מותר? כי אין לו מה לאכול. לשמח יהודי רבותי היקרים, הלכה מתירה שיעבוד אצלך. דוגמה למשל, בכל הקבוצות שלמדנו, ניתן דוגמה. הרי סיכמנו ואמרנו שיש ארבע קבוצות של הלכה שבהם מפחת ההלכה מותר לעשות מלאכה בערב פסח. אחת מהן זה דבר העבד, דבר נוסף מעשה הדיות לצורך המועד, דבר שלישי מעשה אומן לצורך המועד, אבל תיקון ולא מלאכה גמורה, ודבר רביעי, אני שאין לו מה לאכול, שחסר לו בשר ודגים וחיוצא בזה, שמותר לו מבחינת ההלכה לעשות מלאכה גמורה, גמורה, לא דבר העבד, מלאכה גמורה, מעשה אומן, אבל כמובן לצורך המועד. פחת ההלכה זה מותר, אין בזה בעיה. דוגמה, פחת ההלכה, אחת מהמלאכות שאסורות בערב פסח אחר חצות, זה להסתפר. ואתם יודעים, אותי היקרים, שחזל, בגלל שרצו להחמיר ולחזק את העניין באיסור, באו וקבעו שמי שיעשה מלאכה בערב פסח אחר חצות, קרי יום שני בעוד שבועיים וחצי, אחר 12:38, הוא חייב נידוי. זה פסק מהזמן תף סמכת, וגם בסימן שין למדלת ביורי דעה. חזר רצו לחזק את זה. חייבו, אמרו המושה מעשה מלאכה, יהיה חייב נידוי. ואם אתם זוכרים, ששעושים אתרת נדרים בערב פסח, ערב סוכות, סליחה, ערב השנה, ערב יום הכיפורים, שעושים אתרת נדרים, אתרת כללות לדעת הרב חידה, כמנהגנו. מה אנחנו אומרים, רבותי היקרים? אם שמתם לב, בין היתר אומרים, שמונה רבותינו, ועברנו על אחד מ-24 דברים שבית הדין מנדים עליהם, על כולם או על מקצתם. מה זה 24 דברים? איפה זה כתוב? אתה פותח יורי דעה, שולחן אורך יורי דעה, סימן שין המדלת, שם מונה השולחן ערוך, רבי יוסף קארו עליו השלום, 24 דברים שבית דין מנהנים עליהם. ואחת מהם זה זה. כתוב שם, עושה מלאכה ערב פסח אחר חצות. אז בפועל לא בנידוי, אבל פוטנציאל של נידוי. זה לא תעודת יושר. אם אדם הזה ייפטר מהעולם בצורה כזאת, קצת בעיה בשלון המטה. כן, אם אנחנו רוצים להיכנס לראש שנה וכיפור בלי נידויים, אפילו בלי נידוי שעדיין לא בפועל, אבל בפוטנציאל, גם זה לא, עושים התרת נדרים, בתרת כללות, וזה התרת שמתות, נידויים חרמות, ומה אינטר גם את זה. לכן, אדם צריך מאוד מאוד להיזהר שלא לעשות מלאכה, אבל הוא שכח להסתפר. הוא התקשר לרב בשעה אחת. אמר לו הרב, לפני מספר דקות נכנסה חצות. אמרנו שבחצות, עד חצות מותר. איפה היית עד עכשיו? אמר כבוד הרב, תעוד הייתי וכו'. אני רוצה לדעת מה, נשאר פה עכשיו עד למדלת בעומר? יהיה לי בסוף קוקו עם שיער כזה ארוך. כבוד הרב, אולי אפשר למצוא איזה יותר? פחת ההלכה, אותה יקרים, קודם כל זה מלאכה גמורה. מלאכה גמורה אמרנו בכל המועד, עשרה, בערב פסח אין יותר, למעט אני שאין לו מה לאכול. מזכרנו מקודם, אני נזכר לו מה לאכול, יש לו מוצות ויש לו יין. אין לו בשר, דגים, פירות וירקות, זה נקרא אני שאין מה לאכול. מותר לך לפנות אליו, תספר אותי, ותקבל תמורת זה כך וכך שקלים, וכולי, ואז מפאת ההלכה, יהיה לו גם למועש חלק מהקניות, כפי שאמרנו. יצא אם כן, זה מבחינת ההלכה. יש עוד אפשרות נוספת? כן. יש עוד אפשרות נותן למחלוקת. בסימן תף סמכת, אם הרן מעל בית יוסף, מחלוקת בין המרדכי והרוקח. לדעת המרדכי, אין יותר לעשות מלאכה בערב פסח אחר חצות על ידי גוי. כמו שאסור בכל המועד לומר לגוי, אסור גם בערב פסח אחר חצות. זה דעת המרדכי. אבל הרוקח סובר אחרת. הוא אומר שמבחינת ההלכה, כל מה שאסור זה כל המועד, שבתות, חגים וכיוצא בזה, אבל לא פה. ערב פסח החצות זה קל יותר, לכן מותר לומר לגוי, לא צריך לרמוז, לומר ממש, פרט ההלכה זה מותר, כל מלאכה שתהיה. וזה יפסק להלכה בסימן תף סמכת. יצא אם כן רבותי היקרים, שמבחינת ההלכה נפקא מינה תהיה, ספר שהוא גוי. אז אין בעיה, אם לא מצאת, אין לו מי שאין לו מה לאכול, ואתה לא מצאת, אז אין בעיה. אז אתה תפנה לחוב יפת ביפו, ותפנה לאחמד שיספר אותך. זה בסדר גמור. פרט ההלכה, אתה מסודר, כי אחרי חצות אמרנו מותר לומר לגוי לעשות כל המלאכות כולם. בין היתר זה גם כן שעשו בורר פסח חצות, זה תספורת שעשורה מבחינת ההלכה, וכאן, כמו שאמרנו קודם, זה מותר, כי הוא מממן אותו בסכום מסוים, מה שנקרא, הם לא מממן אותו, זה אצל אני של מה יוכל מממן אותו, או אצל גוי שהוא פונה אליו, זה מותר גמור. אבל הוא עצמו, האם מותר לו להסתפר בעצמו? משטר בריש מצליח הביאו הערה. הם אומרים שהיום היה הרבה אנשים מספרים את עצמם עם מכונה לבד, זה כבר מעשה עדות לצורך המועד, ואמרנו בכלליים, שזה נלמד מכל המועד שמותר, הוא עדין גם פה שמותר. הבאנו את זה בכלל השני, אם אתם זוכרים, אחר דבר העבד. לדעתם, פחת ההלכה מותר. אנחנו מגיעים לגדת החזון ובדיה, שזה מעשה אומן. פחת ההלכה, כי זה מסיקים על רוב העולם, זה מעשה אומן, וההלכה אומרת שמקרה כזה, אין יותר לעשות אל רק על ידי גוי, אפשרות אחת, או עדי אני, שאין לו מה לאכול. אבל יש הדח הגדול, שאין לו לא את זה ולא את זה. אין לו אני באזור, ואין לו גם כן גויים באזור, שאין מה לעשות, אין לו קוקו עד למדלת בעומר. הרי אם נגידנו עד למדלת בעומר, שלמדלת בעומר מסתפרים. אז כאן יצא לו קצת ארוך מדי, והוא מבקש מה שיקרא יותר מיוחד. חזרנו בידי מביא שאפשר בשעת הדח הגדול לסמוך על הרדבז. שמענו מקודם, שסובר אפילו מלאכה גמורה לידי אומן מותר, בתנאי שלא יסתכר, שלא יקבל כסף. זה במקרה אחד כזה, אין בעיה. מבחינת ההלכה זה מותר. סוף סוף אחרי הכל, יש לך כאן מה שנקרא פעולה שנעשית בהיתר, לפי דעת הרדב"ז, שזה לא חלק כל כך, אבל מי שנתקע וכולי. ודאי שעדיף יותר על ידי גוי, או שעדיף יותר, כמו שמענו מקודם, על ידי אני שאין לו מה לאכול. זה דוגמת תספורת. הוא הדין כביסה. הפעלת מכונת כביסה רבותי כן, אחרי 12:38 ביום שני בעוד שבוע עוד שבועיים וחצי, האדם הזה נכנס לנידוי. א', שיש דעות שאומרים שלכאורה היה צריך להתיר את זה. מדוע? הרי למה אסרו קיבוס? כי זה מלאכה, מלאכה רצינית דורשת זמן. פעם היו יורדים לנהר אנשים, מחפשות ומפטפטות וחוזרות חזרה הביתה. היום זה לחיצה על הכפתור, והמכונה עובדת שעה וחצי, שעתיים, תלוי כמה שמת, בהתאם. בחינת ההלכה, יצרה אותה יקרים, שיש כאן מה שנקרא סוג של מלאכה, סוג של מלאכה, שהמלאכה הזאת היא, כמו שאמרנו, כביסה, שלכאורה היה צד של היתר להתיר. ולכן, לכאורה, הרי כולנו יודעים שעשו לאדם לעשות את צרכיו לפני תפילת שחרית. אז מה פתאי את שולחן ערוך? עשו לעשות מלאכה. עשו לעשות מלאכה, אותה יקרים, אחרי הכל בסופו של דבר, האדם הזה, מה שנקרא, אומר, אני רק מפעיל מוכן לתביסה, אשתו כבר שמה את הכל בטוף, הוא שם אבקה, מחכה כביסה, לוחץ על הכפתור. כמה זה לוקח? 20 שניות. 30 שניות, דקה. לפי המאמר מרדכי, שמוצא סתירה במרן, הוא אומר שאם אדם עושה מלאכה שדורשת זמן קצר מאוד, כמה שניות, דקה, שתי דקות, פחת ההלכה זה מותר, אין בזה בעיה, גם לפני תפילת שחרית. לכן תפילת מוכנת כביסה מותרת היום. מותר. אתה בחר תפילה, תעזור לאישה ותתלה, אין בעיה, מותר. זה לא נקרא מלאכה כבדה. פעם, כביסה הייתה מלאכה כבדה, אמרנו שוב, יורדות אנשים לנער, ומפטפטות וגמורות, מה שנקרא, סוגות את הכל, חוזרות חזרה הביתה. אחרי הכל, כמה זמן לקח? לפעמים חצי יום. היום זה כמה דקות, שעתיים, שלוש, לא משנה, אבל הפעלה היא כמה דקות. לכן יש דעות שאומרים שלכאורה היום צריך להתיר כביסה, כי זה לא פעולה דורשת זמן רב, זה לא מלאכה שהיא כבדה. אבל אנחנו לא מתירים, כי אף אחד לא יתיר, שחק טבע יחבות, להלכה אנחנו לא מתירים דבר שנעשה בזמן התלמוד. ולכן להלכה, כביסה גם אסורה. הוא נזכר ברבע לאחת. לפני מספר דקות היה מותר להפעיל את המכונה. אבל רבע לאחת אמרנו 12:38 זה חצות. רבע לאחת עבר הזמן כבר. הוא 7 דקות מהזמן הזה, מה תעשה עכשיו? פרט ההלכה, שוב, שתי אפשרויות. יש לו שכן, שהוא זקוק מה שנקרא לקניות בשר ודגים לחג, אומר לו, בוא, יעקב, בוא לכאן. אתה רק צריך לחוץ על הכפתור, שמתי את הכל. לחץ על הכפתור, תקבל 10 שקלים. תקבל 50 שקלים. או, שים את זה פה, תמיין פה, שים את הכל, שים מפקה, תלחץ, תקבל 100 שקלים. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש לו מתחתיו שכן שהוא סיעודי. והמסעד הוא גוי. כמו שמוצאים בהרבה מקומות. הוא קורא לו, אומר, בוא שנייה רק דקה, אני לא תצא הרבה זמן, קצה מאוד, הנה ששנייה. בוא עשה טובה, אתה רואה את הכפתור הזה, האדום הזה, תלחץ עליו, תפעיל את המכונה. הוא בטח חושב שהוא רוצה לחשמל אותו, כן? תלחץ עליו, תפעיל את המכונה. לחץ, תפעיל את המכונה, המכונה עובדת. מי יפעיל את המכונה? גוי. מבחינת הלכה מותר? כן, אמרנו, הלכה כדעת הרוקח. שמבחינת הלכה מותר, לא כדעת המורדכי. לכן על ידי גוי מותר, עדיין יש אינו מה יכול, מותר מבחינת ההלכה, אין בזה איסור, כי סוף סוף אחרי הכל, הוא עושה את זה ביתר. יש רק דיון בהלכה, לגבי אותה עיקרים, מה שנקרא, בערב פסח, וגם במלאכה עצמה, כפי שאמרנו, לעשות מלאכה, אחרי הכל בעניין של מה שנקרא חוץ מתספורת, גזיזת ציפורניים. תספורת דיברנו, כביסה דיברנו, גזיזת ציפורניים. יש בפסקים האשכנזים שסוברים שגזיזת ציפורניים בערב פסח החצות אסורה, כי זה מלאכה. וזה הם לומדים גם כן בכל המועד. בכל המועד זמן תפקוף למד ב' כתב הרמב"ם מבחינת ההלכה שאין יותר לגזות ציפורניים בכל המועד, כך דעת המרדכי, כדעת הרמ"א, כך נוהגים אשכנזים. אבל הספרדים נהגו כדעת טריף, שפסק אותו מרן בסימן תקל"ב, שמותר לגזות ציפורניים בגנוזתרי. גנוזתרי הכוונה קוצה ציפורניים. מותר מבחינת ההלכה. יצא אם כן, אם בכל המועד מותר, מסקרנו מקודם, ששבת יותר קל. אז בשבת מבחינת ההלכה, ערב שבת, ערב פסח, ערב פסח יותר קל. ערב פסח יכול לגזות ציפורניים, אין בזה שום בעיה בכלל. כל המועד זה מותר, כל שכן ברב פסח החצות שמותר. מבחינת ההלכה, אין בעיה, תגזות ציפורניים, זה מותר גמור. המחמירים, עושים את זה מפה חצות, עושים את דוחבת כל הדעות. זה דוגמה נוספת, גיעוץ. חזון עובדה כותב שגיעוץ מותר, כי גיעוץ גם לנו בכל המועד מותר, אין בעיה בכלל, זה לא כביסה, אין בעיה להפעיל, זאת אומרת, מגעץ ולגעץ, כמובן לא את כל הבגדים, למה שהוא צריך לחג, מקסימום ספר עוד 1-2, פחת ההלכה, זה בסדר גמור, זה מותר, גיעוץ מותר, כמו שבכל המועד מותר, ערב פסח גם כן מותר. הוא הדין הרמותי היקרים, הוא הדין צחצוח נעליים. אף ששלה הקדוש כתוב שצחצוח נעליים גם הוא בכלל האיסור, אבל כמו שאמרנו הרמותי היקרים, צחצוח נעליים מבחינת ההלכה מותר, כמו שבכל המועד מותר, הוא מותר גם כאן. זה מלאכות ודוגמאות של מלאכות שאסורות. יש דעות, כמו פסקי תשובות, שכותב שגם, מסמן תו סמכת כותב, שגם להתקלח זה התקלח מלפני חצות. למה? כי ברגע שהוא מסתבן עם הסבון, הוא ממריח. אנחנו לא מחמירים עד כך, זה ודאי שזה לא מדובר על זה, זה מותר גמור, צורך המועד, מעשה עדויות, הכל מותר, אין שום בעיה אותה יקרים, אנחנו לא מחמירים כדעתו, ודאי שמותר לעשות, כמו שהזכרנו, לפי הכללים, הכל בגדר הכללים, ארבעה קבוצות שאמרנו. אז נסכם, מותר לעשות בפסח החצות, א', דבר העבד, ב', מעשה עדויות, לאן אדם פשוט, לא מעשה אומן, אפילו מלאכה גמורה, לצורך המועד, ג', מה שנקרא מעשה אומן בחינם, אבל לא כל הבגד, לא כל הכלי עצמו, לא כל הדבר עצמו, אלא תיקון של הדבר. מותר מבחינת ההלכה. דבר רביעי, לתת מלאכה גמורה אפילו למעשה אומן, לאדם שאין לו מה לאכול, ומאמון אין מה לאכול, הכוונה היא שאין לו בשר, דגים, פירות וירקות, דברים כאלה. זה כמובן מבחינת ההלכה, כמו שהזכרנו בעניין של ערב פסח, החצות, צריך לתת את הדעת אותה יקרים שלו, הגיע אדם מצב שבערב השנה וערב כיפור, הוא באמת אומר מה שנקרא, את מה שנאמר, שהוא עבר על דברי חכמים, וכאן חז"ל הקפיד על זה הרבה יותר, עד כך שחייבו נידוי, לכן להקפיד מזה כמה שיותר עבודה יקרים, שלא תהיה בעיה. זה כמובן, כמו שהזכרנו אותה יקרים, מלאכה אחת או דבר אחד, שאסור בערב פסח, החצות. דבר נוסף שאנחנו משיקה מחמירים או נמנעים בערב פסח זה איסור אכילת מצה. הירושלמי כותב ביטוי חריף מאוד למי שאוכל מצה בערב פסח. זה קורא כאילו בועל הרוסתו בית חמיב. למה אתה מנתין? היום בעלי לחתונה. למה אתה כבכל חתונה עכשיו? מה אתה ממהר? מה אתה לחוץ? כל פני רבותי היקרים ועדים גם פה. זה פחת הלכה. אסור לאדם לאכול מצה בערב פסח. שאלה היא ממתי אסור לאכול מצה? כל ערב פסח? כל שבוע? כל חודש? מתי אסור לאכול מצה? לדעת הראש רבנו אשר ורבנו זכריה הלוי בעל המאור, שניהם הראשונים הללו סוברים שמיום שאסור לאכול מצה, אסור לאכול חמץ מהתורה, יום שני, בעוד שבועיים וחצי, אנחנו לא אוכלים מצה כפי כתוב בלוח. אבל מה שכתוב בלוח זה זמן מוקדם כדי שיהיה מה שנקרא מקדם ביטחון, כי חז"ל הקפידו מאוד לעשות מה שנקרא הרבה גדרים לפני שמגיעים לשדה המוקשים. אז כאן רבותיי היקרים, מבחינת ההלכה, פה מבחינת ההלכה, האדם הזה מה שנקרא, הוא נשמר, אבל מתי אסור לאכול מהתורה חמץ? מתי עובר עליו מהתורה? ביום שני, בעוד שבועיים וחצי, בשעה 12:38, זה חצות. מי חצות זה כבר אסור מהתורה. לפני חצות מדרבנן, מדי שאסור, כן? מי חצות אסור מהתורה. עכשיו כאן מי חצות, רבותי היקרים, כאן, האדם הזה צריך לדעת, אומר רבן זכריה הלוי והראש, אסור לך לאכול מצה, כי אסור לאכול חמץ מהתורה, זה דעתם. יש דעה שנייה, דעת הרמב"ן, רבי משה בר נחמן, כרדת התשבץ בשם עריף, שמבחינת ההלכה, מהבוקר, כלומר, כל יום שני, מהבוקר ועד ליל הסדר, אסור לאכול מצה, רק המצה הראשונה שאוכלים בבציעת המצה, כידוע לכולם. זה, רבותי היקרים, כפי שאמרנו, זו דעה שנייה. דעה שלישית, מבחינת ההלכה, שיהיה מותר. דעה שלישית שיהיה מותר זה, כמו שיהיה, ידוע לכולם, ספר אוהל מועד. גם הוא אחד מרבותינו הראשונים. הוא אומר, זה אסור כבר 24 שעות אחורה. מצאת הכוכבים, יום ראשון. לא ערב פסח, אלא ערב פסח זה נמדד מהדקה הראשונה שנכנס יום שני במקרה הזה, שזה ערב פסח השנה הזאת. כך דעת אוהל מועד. מגן אברהם, סימן תפעין א', פסק עליך כדעת אוהל מועד. כפסק גם כן הבן ישחי פרשת צו שנה ראשונה. הנוגעים כדעת הבן ישחי לא אוכלים מצה בעוד שבועיים וחצי ביום ראשון בצאת הכוכבים. לעומת זאת, מנהגנו כותב חזרנו בדעה כדעת הרמה. הרמה פסק כדעת הרמב"ן, כדעת התשבץ בשם עריף. שמתי אסור לאכול מצה? מהבוקר. מהבוקר לא אוכלים מצה, בלילה מותר לאכול מצה, אם אתה רוצה, אם בעיה, תברך עם זונות גם. אבל מהבוקר כבר אסור לאכול מצה מבחינת ההלכה, זה מה שנקרא ערב פסח. זו הדעה וככה אנחנו פוסקים. למי אסור לאכול מצה? ילד וילדה שעברו את הגיל שהם כבר ברי הבנה. זה שהוא חוזר על מה שגננת אומרת כמו תוכי בשעה בגיל 3-4, זה עדיין לא אומר שהוא בר הבנה. בר הבנה זה מינימום 5. כך אומרת תוספות מסכת ערכין, כדעת רבי אהרון הלוי בספרו פקודת הלוויים. מינימום חמש. אנחנו פוסקים כדעת מרן, זה מקוף צדיק תת, ובסימן ראשון ב' בכל של משפט, שמבחינת ההלכה, הדבר הזה שנקרא בגדר, בגדר איסור אכילת מצה, זה אך ורק מגיל מה שנקרא שש. כי בגיל שש מצטרף לזימון, סימן קופצה דיקטט, רשת המדי גיל הפרוטות זה נקרא, מדיני קניינים, חן להלכה מגיל שש. אלא אם כן, הילד חריף, אז מחמש מגיע לזה, כבר אסור לכל מצה בערב פסח החרצות, זה לא ערב פסח מהבוקר, מהבוקר כל היום כולו בכלל האיסור. אז זה שהוא רגיל לכל מצה עם שוקולד, זה היה אתמול. היום ערב פסח, מהבוקר עד ליל הסדר, שכולם אוכלים מצה בהסבה, עד אז אסור לכל מצה. זה כמובן רבותי היקרים, כמו שאמרנו, כך מנהגנו לכדעת, כדעת הרמה, שהזמן שאסור לאכול, זה יום שני בבוקר, ערב פסח, יום שני בלילה זה ליל הסדר, מהבוקר אסור לאכול מצה. למי? בני בת שמעל גיל 5 או 6, שחריפים יודעים למה שקרה, מה זה סיפור יציאת מצרים, הם מבינים את העניין, אלה מבחינת ההלכה בגדר אותם אלה שאסור להם לאכול מצה. שערי, האבא אומר בליל הסדר, כשהוא אומר בליל הסדר, מצה ומאור מונחים לפניך וכולי, בשעה שמצה ומאור מונחים לפניך. מה זה בשעה שמצה מונח לפניי? עד עכשיו, רק לפני 3 שעות אחת היא מצאה עם שוקולד, אומר הילד. אלא צריכים איזה מרחק. לכן אומרת האמא לילד, נשמה, אל תשכח, אתה כעיקרון לא אוכל, אתה כבר גדול, לא כמו שנה שעברה. אתה לא אוכל מצה עד ליל הסדר שאבא מחלק בבוצע את המצות. וזה ההלכה. זו ההלכה אותה יקרים. סימן תף עין א'. כאשר מבחינת ההלכה, בסימן תף סמך ב' מבואר, שמצה עשירה לא ראויה לצאת בידי חובה בליל הסדר. מה זה מצה עשירה? מצה ענייה זה מצה רגילה שלנו, שלשו אותה עם קמח ומים בלבד. מה שאין כן? מה שאין כן, רבותי היקרים, מצה עשירה, לשו אותה לא עם מים, אלא עם יין. לא עם מים, אלא עם פירות, מצפרות, כמו עוגה כזאת. יש לה מתיקות, כן? זה מבחינת ההלכה, יקרה בגדר, כמובן, רבותי היקרים, יקרה בגדר, בגדר מבחינת ההלכה, דבר שהוא פסול לצאת בידי חומה בליל הסדר, כי זה מצה עשירה, ומילה גם כן היא מותרת בערב פסח. עד מתי היא מותרת בערב פסח? אומרת המשנה, כפסק מרן, כדעת המשנה, בזמן תף עין א', שזה מה שנקרא עד שעה עשירית. שעה עשירית זה הזמן שהוא פחות יותר צמוד בקרוב לזמן תפילת מנחה קטנה, זה הזמן אותה יקרים, רק מקדימים טיפה לפני. זה הזמן שמבחינת ההלכה כבר עשו לאכול גם מצה עשירה. מצה עשירה יקרה אותם מוגיות שאותם מן הבית הכנסת, מה שנקרא לסיום הסרט, הם בתי כנסים ענקים מבריק לכבוד החג. ודבר נוסף, אותה יקרים, מה שנקרא מבחינת המציאות, מצה עשירה, זה מצה מתוגנת עם שמן או עם חבית, עם ביצה. או מבושלת, אומר המשנה ברורה בזמן תף עין א', גם זה יקרה בגדר מצה עשירה שהיא מותרת. אגם, שהגאון מבין לה, כותב בזמן תף מ' ד', שמבחינת ההלכה, מבחינת ההלכה לדעת הרמב״ם, אין יותר לאכול מצה עשירה כל ערב פסח. לא שזה מותר עד שעה עשירית, אלא אין לו יותר בכלל מה שנקרא לאכול כל היום כולו, אפילו גם מצה עשירה. אבל לא נהגנו כך. נהג מבחינת ההלכה קצת אחרת, חיל ההלכה שורה האחרונה, בוודאי שאנחנו מה שנקרא מקינים מצה עשירה, אבל שוב עד שעה עשירית בלבד. כותב הראש, אבל מותר לאכול פירות וירקות, כך פסק מרן כדעתו, אבל כמובן שלא יגזים יותר מדי, שלא ייכנס שבע לחג, ואז מבחינת ההלכה אין לו את העניין הזה של מה שנקרא תאבון, נקרא לזה כך, או כיסוף לאכול את המצה. זה ג' דעות, ואנחנו פסקים מדי אמצעי דעת הרמב"ן. אין יותר דעות. יש מנהג, זה כן. רבי חיים מנישתי בסוף כנסת הגדולה כותב שהם נהגו לא לאכול מצה מראש חודש ניסן, קרי יום שלישי הקרוב, לא אוכלים כבר מצה עד אל הסדר. זה מבחינת ההלכה, זה לא דעה, זה מנהג, ככה נוהגים. בסדר, משהו אחר, אנחנו אומרים כרגע מה המקורות לדבר הזה, וזה ראשונים שהם כותבים את הסיבות. לכן מבחינת ההלכה אך ורק נפסק מעיקר הדין כמובן מהבוקר, מעלות השחר, כבר אסור לאכול מצה עד ליל הסדר, כשמחלק האבא לכל אחד כזית. זה כמובן הזמן שמותר כבר, אבל עד אז אין יותר לאכול. גם בחורות, או בחור שמתענה, אז הוא נושב בצד, תוכל קצת אורז עם משהו, אבל לא מצות. מצה תן יותר, סוכה לאכול מצה, כי אחרי הכל, אתה, מה שנקרא, נמצא בלי לסדר, בלי לסדר, יש סדר, מה שנקרא. והסדר הוא שאוכלים מצה, מתי שהקדוש ברוך הוא קבע. אנחנו סמוכים על השולחנו של הקדוש ברוך הוא, כידוע לכל העמות היקרים. זה מבחינת ההלכה בוודאי דין של מה שנקרא היתר או איסור, תלוי לכולם איזה אופנים. יצא שמבחינת ההלכה, סימן תף סמך בית מבואר, שכמו שאמרנו קודם, מצה השירה מותרת. מצה השירה זה אלה שהוא אותה מים של, זה קמח של מצה, לא קמח מצות. קמח מצות, אתה לוקח אותו את המצה, תוכן אותה ועושה מן ההוגה. זה אף פעם להחמיץ, כי זה כבר נאפה. זה כבר נאפה. אבל יש קמח למצה, קמח שלשים בו, ועושים את המצות שלנו, שהן קשורות חלוטין, מאדרים מן המאדרים. הוא עכשיו לקח לו איזה מה שנקרא קמח כזה, ורוצה לעשות לו בקמח הזה איזה מצה עשירה. פחת הלכה זה בסדר, אבל צריך לזכור שגם מצה עשירה, גם מצה עשירה, וגם מצה עשירה מבחינת ההלכה, היא מותרת עד שעה עשירית, אבל צריך לשים לב טוב טוב, מי שאינו בקיא בדברים, לא יתעסק עם זה, כי רק מי שיודע הלכות וכו', יודע, כי כולנו יודעים שקמח עם מים מחמיץ תוך מהלך מיל, דהיינו 18 דקות. אבל אם זה לא רק מים, אלא תוספת פירות, מצפרות כמו יין או מצפרות אחר, מבחינת ההלכה זה מחמיץ הרבה יותר, ואין לך שליטה. לכן צריכים להיזהר, לא לקנות, מה שנקרא לא, זאת אומרת, לא לעשות כך, אלא לפעול בהתאם, על מנת שיהיה משמקה את הצד הטוב ביותר, בקשרות הגבוהה ביותר, וכמובן לא ראוי להתעסק עם קמח שמועד למצות, רק מי שבקיא בדבר ויודע איך להתנהל עם קמח כזה, כי זה גם נוגע באיסור של לב, ברגע שזה יחמיץ.
ברכת יישר כוח, חזק וברוך, הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל לבית תל אביב, אנחנו בתוכנית הלכה למעשה, כמדי שבוע בשעה הזאת, ועכשיו השלב של השאלות שלכם, כוכבית 2610 מכל טלפון, כוכבית 2610 מכל טלפון. אנחנו בהלכות פסח, ואתם יכולים בעצם בכל נושא לשאול את שאלותיכם, מי שמאזין לנו דרך האתר או דרך האפליקציה, מוזמן לרשום לנו את השאלות שלכם, כעת דרך האתר או האפליקציה, ואנחנו לבינתיים קצת מוזיקה לחג הפסח. הלכה למעשה, אם הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, השלב של השאלות שלכם דרך האתר כאמור, כתבו לנו דרך האפליקציה, כתבו לנו. מאזינים ששומעים אותנו ורוצים לעלות לשידור דרך ההפקה, התקשרו אלינו כוכבית 2610 שלוחה 2, ואנחנו עם המאזין הראשון. שלום למאזין.
שלום
וברכה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה, עשיתי איזה שתי שאלות. יש לי עובדת זרה בבית, היא מטפלת אצל חמתי. ואנחנו גרים שם. עכשיו, אני צריך שאלה, זה קשר לדברים שלה. אני שמתי לה סיר וכל מה שצריך, זה שאלה בתוך הארון שלה וכל זה. עכשיו, שהיא בחמה, היא עושה את האוכל, ואחרי זה היא מקררת את זה ורוצה לאכול במיקרו, היא מחמת במיקרו. מה המצב במיקרו, כלומר מסודר מה נעשה במיקרו שהיא... ויש מישהו גולים בחימום שלה או שהיא...
רגע, רק שנייה, אתה מדבר כרגע שכל הפרודוקטים קשרים והכל קשר לפסח, כן, על זה אנחנו מדברים קודם כל.
כן, לא.
זה לא אוכל שלה, זה לא אוכל שלה, אוכל שלה.
כל המוצר.
כן. כן, כן.
כל המוצרים זה שלנו.
ברור.
אבל היא מבשלת לעצמה את האורז שלה, וכל זה אני לא מתערב לה, כי זה האוכל שלה, אני לא...
בסדר גמור.
זה המוצרים שלנו.
כן.
לא בחוץ.
בסדר גמור. אז השאלה היא עכשיו לגבי מה? לגבי אם אפשר להשתמש, מה השאלה, אז מה השאלה?
לא, השאלה היא, אם הם חמים את האורז שלה, שהיא בשלה, יש בעיה במיקרו שהוא בולע...
לא, ודאי שלא, אין שום בעיה בכלל. אין שום בעיה בכלל מבחינת ההלכה. כל בשלו גורים, זה מדבר לא על בליעה או דברים כיוצא בזה. בא בשולחן אורך כלל מה שדומה לזה, לא נעמוד על זה, סימן קוף י' ג', אבל כל פעם מבחינת ההלכה, במקרה הזה אין בעיה בכלל. כל מה שיוצא, ואפילו עדים שעולים דברים כיוצא בזה, אין בזה די של בשלו גורים, אלא רק מאכל בפועל. לכן ההלכה, היות בפרודוקטים קשרים מפסח, אין שום בעיה להשתמש במיקרוגל, מה שנקרא לאלה שבאים באחר מכן.
כן, זה בשבילה, אנחנו לא משמשים במיקרו. עכשיו, אורז, יש להם אורז מיוחד, שלא אתה אוכל את האורז שלנו, זה אורז אדום, מביאים את זה מסרנקה באיזה חנות בנתניה, ואז רק את האורז אני אוכל את זה. עכשיו בפסח היא גם רוצה להשתמש בזה, אני חושב שזה אורז אין בעיה.
הפעם, אם השתמשת, אני לא הכוונתי. אם אפשר עוד פעם.
כן, רק אם תוכל לחזור לשאלה שוב.
כן, שוב, אני לא הבנתי, משהו לא הסתדר לי.
יש להם...
את האורז, האורז שלה? כן, האורז מיוחד איזה מה איתו.
האורז שלהם בסרנקה זה צבע אדום. והיא לבן היא לא אוכלת מצלנו, רק היא קונה משם בשביל לאכול את האורז. היא אוכלת הרוב אורז. האורז שלהם, לא מצלי.
הבנתי, והאורז הזה מה איתו מפחת קשרות לפסח?
אין שם קשרות. ובאים לאכול אותו מסרנקה.
הבנתי, אז אני אגיד לכם, תראו. בזמנו הרבות כותב, כתב בבי עומר לגבי אורז מבריק. שדענו בזה הפוסקים אמרו שהוא מבריק, למה? כי שמו ציפות במילה של חיטה. ואז מה שכלל, כולנו יודעים, זה חמץ, זה חיטה. פחת הלכה זה בעיה. כאן אתה אומר אורז אדום, סוג של אורז מסוים, צריך לדעת, המרכיבים, איך זה נהיה אדום, ממה זה? טבעי שזה ככה, מעורב עם משהו, צריך לברר את זה. לדעת ממה, כדי שלא יהיה בעיה מבחינת ההלכה לגבי פסח עצמו. צריכים לברר את במציאות ממה זה עשוי.
זה רשום של הבנלית אורז. יש הרבה סוגים אצלם, יש לבן, שחור, צהוב, אני לא מכיר.
כן, אבל צריך לדעת למה זה ככה. למה זה הצבע הזה? אורז הוא לבן, זה אורז. איך הוא נצבע, במה הוא נצבע, איך הוא נהיה בצורה כזאת, זה חייבים לדעת, קשרות, חייבים לדעת.
כן, זה אני מברר. עכשיו, בקשר הקופות, שהיא מגישה, שהיא מבשלת, אז היא לוקחת את הקף שלי ואז היא מערבבת. יש בעיה בקף הזה או שאני צריך להגיד את זה?
לא. אם היא מערבבת מאכל שהוא קשר לפסח, אין שום בעיה. אם היא מערבבת מאכל...
ביום יום, אפילו ביום יום.
אין שום בעיה. אם היא מערבת אוכל קשר, יום יום, אוכל כשר. האוכל הוא כשר, אין שום בעיה בכלל. כל הבעיה מתעוררת, אם היא מערבבת אוכל לא כשר, אז זה בעיה.
לא. רק מהמוצרים שאנחנו קונים, היא לוקחת מצלנו והיא מבשלת.
אז אין בעיה. אז אין בעיה בכלל.
טוב. אוקיי, תודה רבה.
כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום מבורך, ישר כוח. באמת שאלות שגם, אני בטוח שגם עוזרות להרבה אנשים ששומעים את זה, הרב. נכון?
כן,
דברים מצויים וישר כוח גדול. יש לנו כאן מאזינה מדימונה ששואלת אותנו ככה, חד פעמי, כלים חד פעמי, היא שואלת בעצם בין אם על כוסות למשל, כוסות קרטון וכוסות פלסטיק, או מכסים של חמגשיות למשל, האם צריך כשר לפסח או צריך להיזהר בזה או לא?
אז תראו, כי כל מפחת המצויות, אם מדובר בדבר שהוא קר, אז אין שאלה בכלל, כל הבעיה מתעוררת בחם. הכוסות המשתמשים בחם, הקרטון יכול לצא בזה.
כלומר, אבל בקר בקרטון אולי זה גם בעיה, נכון? כי הוא מפורר אותו קצת.
לא. קר לא עושה כלום. עכשיו, בחם, כל הבעיה היא בחם. ובעיה בחם, אותה עיקרים, זה, איך אומרים, מניעה של מציאות, לא הלכה.
כן.
יש דעה שאומרת שמעמידים אותו לידי המניעה שחיטה, יש דעה שאומרת שלא, ויש דעה שאומרת, זה פסול מחלת כלב בכלל, אז אין שאלה בכלל, כמה סמן טף מבית בשולחן ערוך, שמספסול מחלת כלב מותר גמור, זה עניין של מציאות. מה קורה בשטח? חפש מישהו שהיה בשטח, ויודע מה היה בפנים, ואז אומר לך מפורש, כי עיקרון, עד שלא נדע, מה באמת קורה עם אותם, מה שקרה, כלים חמים, ששמעים לאוכל חם, אז חייב שיקשר, וזה מוצא היום לרוב. לרוב זה מוצא, בקלי קלות אתה יכול למצוא, אפשר גם כל השנה למצוא כשר לפסח, כתוב פרש, משגרש מודרת של בדץ זה או אחר. כאשר מבחינת ההלכה אין בעיה להשיג דברים כאלה. אבל כשנדע את האמת, זה רק מי שנמצא בשטח, יודע מה הסיבה או מה הבעיה באותם כלים שמשתמשים בהם חם. אז שוב, לסיכום, קר מבחינת ההלכה אין שאלה בכלל, לא משנה איזה כלי. חם צריך, מה שנקרא, מצד הספק, לקחת הכשר לפסח. עד שיקום מישהו שימצא במפעל עצמו, ויאמר בדיוק מה, כי יש דעות שאומרים שזה מותר, פסול מחלת כלב, יש דעות שאומרים שזה אסור. מי שנמצא בשטח יודע מה הסיבה. אם נדע את הסיבה, נוכל לדעת היטב איך לפסוק את ההלכה. אז עד שנדע בפועל, אז מה אמרנו פעם, בקר אין שום בעיה, בחם דוקחים דווקא שהוא קשר לפסח, וזה כמו שאמרנו נמצא לרוב.
טוב, יפה, יפה מאוד, יש הרכוח גדול לכבוד הרב, הרב אמנון חגיגי, ראש בדס סמן החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב. בואו נראה, יש לנו כאן שאלה נוספת ואחרונה. מאזינים, אני באמת כן בקשה, אולי זה הזמן לומר אותה, בזמן שאתם, מי שכותב לנו דרך האתר או אפליקציה, מוזמן לרשום לנו את השאלה מוקדם יותר, בשביל שאנחנו נוכל להעביר לרב, כבר בזמן של השלב של השאלות ולא להתעכב. יש לנו כאן שאלה נוספת. טוב, הרב דיבר על נושאים של חד פעמי, האם בכל הנושא הזה של משחות שיניים, תכשירי ניקוי, כל דבר היום יש כשר לפסח, האם באמת צריך לרכוש דווקא כשר לפסח, האם מים מינרליים גם צריך כשר לפסח?
אז תראו, כי קודם כל, כל הדברים האלה עניין של מציאות. מציאות בלבד. זה לא הלכה, זה מציאות. אם הדבר הזה מורכב עם עוד דברים אחרים, המוצר הזה מורכב עם עוד דברים אחרים, לא מוצר עם עוד דברים אחרים. חוסר ידיעה זה אחד מהדברים, איך אומרים, הבעייתיים בפסיקת הלכה. אם נדע מה מדובר, נוכל להגיד אם קשר או לא קשר, או צריך קשר או לא צריך קשר. מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, אמרנו שמה שפסול מאכילת כלב לא צריך קשר. הכל לא מקרה, סבון הכלים, משחת נעליים, משחת שיניים, כל אלה מבחינת ההלכה, מעיקר הדין עודם לאישה, לא צריך הכשר. רק הזכרנו ואמרנו, שלושה מוצרים בהם אנחנו כן נקפיד מצד חומרה, לא הלכה, משחת שיניים, סבון הכלים ועודם לאישה, אפשר להקפיד שזה יהיה קשר לפסח, שוב, לא הלכה, אלא חומרה. למה לא הלכה? כי משחת שיניים, סולה מחלת כלב, בסימן תף מיוד מבואר, שאין בזה שום בעיה ליהנות מזה. אז למה בכל זאת יש כלב מחמירים? כי זה בא במגע עם הפה, וכשאדם שוטף מצרצר שיניים, לא פעם קורה שקצת נמלה לו משהו, ולא מפריע לו כל כך. אז יש חשש שמאדם הזה, איך אומרים, לא יהיה אכפת לו. ואז תהיה בעיה, לפי דעה מסוימת, אם יש מה שנקרא, אח שווה בתערובת. זה משחת שיניים. דבר נוסף, סבון הכלים. סבון הכלים מבחינת ההלכה, זה פסול מחלת כלב. לא צריך עכשיו, נכון? יש כאלה שמחמירים, וזה מצוי לרוב, שקשר לפסח. מחמירים כיוון שאחרי הכל, כשאתה שוטף, אתה לא תמיד מנקה היטב. לא פעם קורה שזה בועת סבון, ואתה מחכה שתתייבש, ונשארת עדיין על הצלחת. והאוכל שמשתמש בפעם או בצלחת לא ירגיש את זה בכלל, אבל יש שם איזה סבון שנדבק ונצמד. שוב חומרה. דבר שלישי, אודם של האישה. כשהאישה אוכלת תפוח ויש לה אודם, אודם נצמד התפוח, היא לא לוקחת עכשיו סכין להוריד את אותו קטע עם האודם. היא נותנת ממשיכה לתת ביס באותו מקום. אודם, למה? לא אכפת לו כל כך. לא עד כך מפריע לה שיש שם אודם ובכולי. לכן ההלכה, אודם בא מגע מהפה, כדאי מאוד שיחשר לפסח, למשחת שיניים, משחת שיניים, סבון הכלים ועודם לאישה. שוב, להלכה לא חייב, לא צריך, אלא אך ורק מצד חומה. כל הפסולים מאכילת כלב, אין בזה מצד של הכשר ולא צריך הכשר. לכן בתרופות שעושים, בכל זאת מחפשים הכשר, כיוון שמדובר פה בדין של מחוש באלמה. מי שחולה שאין בו סכנה, וכל שכן שיש בו סכנה, ודאי שמותר לו להשתמש ולא צריך ליהנות מהטבלה, אם מותר או אסור, זה רק חסידות להשיג דווקא מדף אחר. הנה את התרופה שנשארה תשמור לאחר הפסח, תתחיל חפיסה חדשה שיש בה קשרות, מה טוב מנעים, לצאת כל הדעות, זה ודאי. אבל לא חובה. חובה זה מי שיש לו מיחוש באלמה. הוא לא יכול לשאול בסכנה, כל שכן לא יכול לשאול בסכנה, יש לו מיחוש באלמה. מיחוש באלמה זה קצת כאב קל, שאפשר להעביר, אבל הוא רגיל לתרופות, הוא לא אוהב, איך אומרים, להצטער אף פעם, הוא מאוד הסטניס, וקשה לו הדבר הזה. אז הוא לוקח לו איזה כדור, בולע, נמר כל העסק, וזה תם העניין, הוא אומר, למה להצטער? למה לסבול? כי בכל זה לא סבל גדול, זה מיחוש באלמה. זה מבחינת ההלכה, חובה שיהיה כשרות, כי אחרי הכל יש צד של אח שווה בתערובת, דין מיוחד שלא כאן המקום להאריך, זה בתרופות. אבל בגדול, תרופות, אם אינם מתוקות, אינם טעימות, לא צריך כשרות לפסח, אבל אחרי המחמירים, כמו שאמרנו קודם, לאותם שיש להם מיחוש באלמה. חולה שאין בו סכנה, כל שכן שיש בו סכנה, הם לא צריכים להתעלם מהטבלה, אלא אם כן לוקחים לחומרה, מה שנקרא. ואז אומרים, שמה, למדב יש שתי תרופות, למה ניקח את זה, מה ניקח את זה? זכותם, וטוב מאוד שהם עושים, זה בסדר גמור, אבל חובה אין. רק מי שיש לו מחוש באלמה, יש לו חובה, אותה עיקרים, להשתמש דווקא עם תרופות שהן קשירות לפסח.
יפה מאוד, יש הרכוח גדול הרב, עוד תשובות ברורות, כמידי שבוע בשעה הזאת, הלכה למעשה. כאן אנחנו בעצם חותמים את המשדר הזה, בעזרת השם יתברך, כל שבוע אנחנו נמצאים במשדר הזה הלכה למעשה.
לשידור?
הרב, אני חושב שיש לנו כאן מאזין אולי נוסף ואחרון, אחרון חביב, אנחנו נעלה אותו לשידור, בכל זאת ערב פסח, מיד. יש לנו אותו? יש לנו אותו. טוב, מאזין נוסף על קו הטלפון, ערב שבת שלום למאזין.
שלום.
שלום וברכה. שלום וברכה.
כבוד הרב, יוסף שוויץ פה.
שלום עליכם.
איך אמר שלום? עשיתי בכל הרב שתי שאלות בהירות.
כן.
קודם כל, לגבי כהנים שעולים לדוכן, דברים, ראשית לעמוד על השפטיח או משהו או שזה לא שפטיח.
כי קוראים פחת ההלכה, אנחנו נוהגים כן להעמיד משהו לכהנים עצמם מצד כבוד הברכה. מעכב זה לא מעכב, אבל חתלה, כי אנחנו צריכים שיהיה מה שנקרא מפה מונחת, שעליו יעמדו הכהנים ולא יעמדו מה שנקרא על הקרקע. מעכב זה לא מעכב שוב, אבל צריך פחת כבוד הברכה. צריך.
אם, אבל אם נגיד היה מקרה שהיה איזה מקרה בכנסת, וראה שלי שתיפי, כדי אותה הלך לישון. אז בבוקר שרצו להעלות את הכהנים, לא רצו להעיר את ה... אז אמרו שלא צריך שפיעה. אפשר גם מגביים.
נכון, נכון.
אפשר?
כן.
כן, טוב. דבר שני, התפללתי מנחה השבוע על איזה מקום, החליטו אותה את הפתאום, ופי נתפלל מנחה. עשו שתי אנשים, הם ממשיכים ללמוד. אני הערתי להם שצקת, אנחנו מתפרים, מתקרים עליי, כאילו לא יתעדת בליבטי. מותר להם לשבת שם ללבוד כל או שצריכים לשמוע שקל בשביל המתפרים.
זה, התפילה שאורגנה באותה שעה, זה שעה מקובלת, שעה שכתובה בבית הכנסת להתפלל, זה שעת תפילה, או שבאו איזה 10 מזדמנים ועשו להם עניין?
זה פשוט, זה כל, אה?
כן.
אני לא יודע מה מוסיף כל יום עניין, אני דווקא עבד שם, אז אמרו ממך ממך, אז נכנסתי. עכשיו, כמעט כולם, חוץ משניים, עמדו להתפלל. עכשיו, אני חושב שמוסיף שם שמתקיף ללמוד הכל,
אז אני חוזר. אם המציאות היא שזה זה כולל אברכים, בכולל הזה לומדים, באו 10 אנשים והחליטו לעשות להם עניין מזדמן על דעת עצמם.
לא, לא באו מבחוץ.
זה שעה קבועה? זה שעה... לא, הרב שוורץ. זה שעה קבועה, שזה שעה קבועה שבמתכונת, באותו מקום. יש שעה קבועה, למשל, 1.5 מלכה, 2.5 מלכה, יש שם מלוח. זה שעה קבועה ש... קבועה, מתפללים שם, זה זמן תפילה, או שהעשרה יזדמנו ועשו להם עניין?
לא היה זמן קבועה, זה נקצת שקיעה.
אז אם תראו, אם זה לא שעה קבועה, אנשים באו ללמוד פה. למה הם צריכים להדיר את רגליהם במקום, כשעשרה החליטו שהם רוצים להתפלל? פה זה בית מדרש. אם זה שעה קבועה של תפילה, קבועה, רשומה שם בלוח...
כן, אמרתי. אז הם לא, אז הם יכלו להמשיך ללמוד.
כן, כן.
בסדר, טוב.
שבת שלום, כבוד הרב. שבת שלום, כל טוב, וברך, כל טוב. כל טוב.
אמן.
תודה רבה, שבת שלום, וברך. ישר כוח לך, הרב שוורץ. תודה רבה לך, הרב אמנון חגיגי, ראש בד"ץ למען החי ורב קהילת אור ישראל בתל אביב, על עוד תוכנית נפלאה, הלכה למעשה כמדי שבוע בשעה הזאת. תודה גדולה, ישר כוח חזק ואמץ הרב.
כן, שבת שלום, וברך.
שבת שלום, וברך. ניפגש שוב בעזרת השם, בעתו ובזמנו, שבוע הבא.